שלום לכולם. חג הפורים מאחורינו, אין לנו נשואות לקראת חג הפסח, ואני מעוניין להקדיש היום את השיעור לעניין לא מלכות פסח, אלא דווקא מלכות יום טוב, להציג בפני השומעים, המאזינים, שאלה ותשובה שנשאלנו לאחרונה, או את התשובה שכתבנו. הדבר הזה קשור במידה רבה לנושא שכבר דיברנו עליו בעבר, הנושא של לכידות המחנה, אחדות המחנה הצבאי. דיברנו על כך בהקשר של הלכות בישולי נוכרים, והיום שוב מהלכה של נוכרים, הפעם לא מהלכות בישולי נוכרים, אלא מעניין בישול לצורך נוכרים ביום טוב. ישנן כמה יחידות בצהל, יחידות מגדריות, שיש בהן דווקא חיילים שאינם יהודים, למשל גדוד חרב שמורכב כולו מדרוזים, למשל פלוגות מיוחדות של חיילים בדואים וכן הלאה. והנה נשאלה שאלה, פלוגה שלמה של חיילים כאלה, חיילים שכולם אינם יהודים, נשארה לראש השנה, היה מדובר שם על ראש השנה של שלושה ימים, כלומר ראש השנה שחל בימים חמישי, שישי ולאחר מכן שבת, והפלוגה הזאת נשארה, וצהל נהוג לא לשמור אוכל מיום ליום, מפאת הנחיות בריאות המזון, ולכן מבשלים ביום טוב. נשאלה השאלה שם, האם מותר לטבח יהודי לבשל עבור חיילים שאינם יהודים ביום טוב? השאלה הזאת כמובן מתעוררת בהמון מקומות, שם היא התעצמה מאוד, משום שבדרך כלל המצב הוא שיש גם חיילים יהודים וגם חיילים שאינם יהודים. שם הפלוגה כולה הייתה של חיילים אינם יהודים, והתעוררה השאלה, האם מותר לטבח יהודי ביום טוב לבשל עבורם? פשוט וברור שמחובתו של צהל לספק מזון לחייליו, יהודים שאינם יהודים כאחד. לפיכך, למרות שבאופן פשוט, כפי שנראה מיד, אסור לבשל או לאפות לצורך נוכרי ביום טוב, היה עלינו לנסות ולמצוא דרכים ופתרונות שיאפשרו את הסדת החיילים ביום טוב, כמובן מתוך מגמה לשמור על לכידות היחידה, על שוויון מלא בין חיילי צהל, כמו אותם עניינים שדיברנו עליהם בעבר. נדון בסוגיה במקורה ונראה את הנקודות שיכולות לייחד ושעליהן אפשר להתבסס כאשר אנחנו מחפשים דרך להתיר ולהקל בנושא הזה של בישול לצורך חיילים שאינם יהודיים ביום טוב. נאמר בתורה בפרשת בו, אך אשר יאכל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם. מותר לבשל אך ורק לצורך אוכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם, ועל כך דרשה הגמרא בביצה בדף כף, מה תלמוד לומר לכם? לכם ולא לנוכרים, לכם ולא לכלבים. מותר ביום טוב לבשל לצורכי יהודים ולצורכי אדם, לא לצורך בעלי חיים וגם לא לצורך נוכרים. הלכה זו היא הלכה פשוטה, אסור לבשל לצורך נוכרים. ההלכה נפסקה ברמב"ם בשולחן ערוך, היא באמת הלכה פשוטה. על אף פשטותה, יש לדון בנקודה אחת, והיא מה דין מי שעבר על ההלכה הזאת, מה תוקף, מה חומרת האיסור לבשל לנוכרי ביום טוב, והאם מדובר על איסור תורה או על איסור דרבנן. באופן פשוט מדובר על איסור תורה, ביום טוב מותר לבשל לצורך אוכל נפש, אבל אם נוכרים אינם כלולים בהתר אוכל נפש, הרי שהבישול עבורם הוא כדין שאר מלאכות ביום טוב שאיסורן בלאו דאורייתא. כך פשטות הדברים. אף על פי כן רבים טענו שמדובר על איסור דרבנן בלבד, וזאת לאור סוגיה נרחבת, לא נדון כאן בכל פרטיה, סוגיית הועיל. הגמרא מסכת פסחים בדף מ"ז מחדשת, שמי שמבשל ביום טוב שלא לצורך, הוא כבר אכל, סעד את סעודתו, לא זקוק יותר לאוכל, אף על פי כן אם הוא בישל, עבר על איסור דרבנן ולא על איסור דאורייתא. למה? הועיל ועימיק לאורחים. ייתכן שבמהלך היום פתאום יפקדו אותו אורחים, יבוא אורחים ירצה לבשל עבורם, והבישול הזה הוא בישול לצורך אדם והוא מותר, ולכן החשש הזה, האופציה הזאת שיבואו אורחים בהמשך היום, קובעת שכל בישול ביום טוב אין בו, אין עליו מלכות, איננו איסור תורה, משום שייתכן שיהיה מי שיוכל מן האוכל הזה. כמובן, אם באמת ישנה אפשרות תיאורטית לאכול, כלומר, אם הוא בישל ממש ברגע האחרון ביום טוב, אז ודאי עבר איסור תורה, כי אין כבר מי שיוכל מזה, אבל אם בישל ביום טוב בצהריים, גם אם כרגע לא זקוק לאוכל, הועיל ועימיק לאורחים, הועיל ויכולים לבוא אורחים, הרי שיש בדבר הזה איסור דרבנן ולא איסור תורה. היסוד הזה של הועיל ועימיק לאורחים שנוי במחלוקת בין רב חיסדא לבין רבא, בסוגיה בפסחים בדף מ"ז, וגם בראשונים ישנה מחלוקת גדולה כיצד לפסוק. הריף, הרמב״ם, הרמב"ן, הראש, כל אלה פסקו להלכה כדעת רבא, שאומרים הועיל, ומי שבישל ביום טוב לא לוקה, אין בזה איסור תורה. לעומת זאת, רבנו אפרים, רבי זרחיה הלוי, בעל המאור, פסק כדעת רב חיסדא בסוגיה שם, שאנחנו לא מקבלים את היסוד הזה של הועיל, אלא, ולכן מי שבישל ביום טוב שלא לצורך, עבר איסור תורה ולא איסור דרבנן. השולחן ערוך לא מכריע בפירוש בשאלה הזאת, אבל די מוסכם הפוסקים שההלכה כרוב הראשונים, דהיינו שיש דין של הועיל, ומי שבישל ביום טוב, גם אם לא לצורך, אינו לוקה. הרמב״ם בהלכות יום טוב, בפרק א' הלכת ט"ו, מחדש שלדעת רבא שמיקל מדין הועיל, הוא הדין גם בבישול לצורך נוכרים. כותב הרמב״ם, מבשל ביום טוב לגויים או לבהמה, או להניח לחול, אינו לוקה, שאילו באו לו אורחים, היה אותו תובשיל ראוי להם. כלומר, הרמב״ם פוסק בפירוש את הגמרא שראינו מקודם. הרמב״ם פוסק לכם ולא לנוכרים, לכם ולא לכלבים, אלא שהוא מסייג ואומר, מי שעבר על ההלכה הזאת, מי שבישל לצורך נוכרים או לצורך כלבים, אינו לוקה, אין בזה איסור תורה, בגלל שאת האוכל הזה יכולים לאכול גם אחרים, הועיל ואי מקלעי אורחים. המגיד משנה שם מאיר ופשוט הוא, ויש לזה סמך מן הגמרא ואין להאריך. כלומר, כדרך שמי שבישל לצורך חול אינו לוקה, הועיל ויכולים לבוא אורחים, ככה מי שבישל לנוכרים אינו לוקה, הועיל ויכולים לבוא אורחים. ההרחבה הזאת של הרמב"ם מדין הועיל מבישול לחול לבישול לנוכרים היא פשוטה וברורה מסברה, כך מאיר המגיד משנה. אמנם יש בשיטה מקובצת במסכת ביצה בדף כף א', ישנה דעה שבישול לצורך נוכרים אסור מדאורייתא, משום מה כנראה דין הועיל לא נוהג בהקשר הזה, אבל זו דעה חריגה יחסית, ונראה שבאמת פשטות הדברים שאכן מדובר על איסור דרבנן. אז אם כן, כמו שאמרנו, הגמרא במסכת ביצה קובעת בפירוש אסור לבשל ביום טוב לצורך נוכרים, אלא שחשוב לזכור שמדובר על איסור דרבנן ולא על איסור דאורייתא, משום שכל מאכל שמבושל ביום טוב יכול להיות תיאורטית ראוי גם לאורחים, ראוי גם למישהו אחר שיזדמן למקום. למרות שלכאורה מדובר באמת על הלכה פשוטה ופסוקה, מצאנו בראשונים גם דעות אחרות. כאמור, הגמרא כורכת יחד את האיסור לבשל לצורך נוכרי ואת האיסור לבשל לצורך בעלי חיים. האיסור הזה האחרון, האיסור של בישול לצורך בעלי חיים, איננו מוסכם ושנוי במחלוקת בין התנאים בסוגיה שם במסכת ביצה. כתוב שם בברייתא דתניא, אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם, לכם ולא לכלבים, דברי רבי יוסי הגלילי. רבי יוסי הגלילי אומר, כמו שראינו מקודם, אסור לבשל לצורך בעלי חיים. רבי עקיבא אומר, לכם ולא לנוכרים. כלומר, רבי עקיבא לכאורה חולק על רבי יוסי הגלילי, ואומר, אסור לבשל לצורך נוכרים, אבל מותר לבשל לצורך בעלי חיים. רוב הראשונים, כמו שאמרנו מקודם, פסקו כדעת רבי יוסי הגלילי, שאסור לבשל לצורך בעלי חיים, אבל לעומת זאת, בעל המאור פסק כדעת רבי עקיבא. שאומנם אסור לבשל לצורך נוכרים, אבל מותר לבשל לצורך בעלי חיים. גם הרעביה מצדד את דעתו של רבי שמואל בן אתרונאי מן הגאונים, שפסק להלכה כדעת רבי עקיבא, מותר לבשל לצורך בעלי חיים. מדוע התיר רבי עקיבא לבשל לצורך בעלי חיים? על כך נאמר שמה באותה ברייתא, אומר רבי עקיבא, מרבה אני את הכלבים שמזונותן עליך. מזונותן עליך, כלומר היות שאתה חייב בהסעדת בעלי החיים שברשותך, ממילא הותר לך לבשל עבורם, זו מחויבות שלך כלפיהם, מזונותיהם עליך, כך טוען רבי עקיבא. כאמור הרעביה מביא שיש שפסקו כדעת רבי עקיבא, אלא שהחידוש ברעביה כך כתוב, ורבנו שמואל בן התרונאי פרש, דשפחותינו מזונותן עלינו ככלבים, ופסק הלכתה כרבי עקיבא דשארי. כלומר, לא זו בלבד שהוא פסק כרבי עקיבא שמותר לבשל לצורך בעלי חיים, הוא גם קיבל את סברתו העקרונית. את אותה סברה של מזונותיהן עלינו. ולכן אמר רבי שמואל בן התרונאי שמובא ברעביה, מותר לבשל לצורך עבדו ושפחתו ביום טוב, כי מזונותיהם עליך. אתה מחויב להסעיד אותם. אתה מחויב לספק את צורכיהם. כך מביא הרעביה. סברה קרובה מאוד מופיעה גם ברשב"א, ספר עבודת הקודש של הרשב"א. כותב הרשב"א כך, גוי המתלווה לישראל קודם יום טוב. ומזונותיו על ישראל אפשר להתיר מן הטעם הזה שבארנו. כלומר, לא סתם הרשב"א ולא פרש. מי זה הגוי שמתלווה לישראל? להיכן הישראל הלך? מהיכן הוא בא? להיכן הוא הולך? מה פשר ההתלוות הזאת? אבל הנקודה העקרונית ברשב"א היא שכאשר אותו גוי מזונותיו עלינו, אני חייב להסביע, אני חייב להסעיד אותו ביום טוב, מותר לי לבשל עבורו. אז אמנם בהמשך הרשב"א משתמע שיכול להיות שלא הותר במיוחד לבשל עבורו, אלא רק להוסיף בתבשיל, תכף ניגע בעניין הזה, אבל אם כן לפנינו בשני מקורות בראשונים, הן ברעביה והן בעבודת הקודש של הרשב"א, אנחנו מוצאים שסברת מזונותיו עלינו מתירה לבשל לצורך נוכרי ביום טוב. אין ספק שהסברה הזאת מאוד נוגעת לשאלה שלפנינו, ברור כמו שפתחנו ואמרנו, מחובתו של צה"ל להסיד את כלל חייליו, ובמקום שבו חייב צה"ל להכיל גם חייל שאינו יהודי, מותר לבשל עבורו ביום טוב. אין לך מזונותיו עלינו יותר גדול מאשר חייל שמשרת בצה"ל, ולכן בהחלט יכול להיות שמותר לבשל עבורו ביום טוב. כמובן, על פי אותן דעות, כמו שאמרנו, דעות חריגות, דעות שלא נפסקו להלכה, ובכל זאת, כאשר עוסקים בדין דרבנן, כאשר יש לנו שני ראשונים שאוחזים בחידוש כזה, הרי שבהחלט אפשר לפחות לצרף את דעתם אם באמת יהיו שיקולים נוספים להקל. דרך מרכזית לבשל לצורך נוכרי מבוססת על כולה אחרת שמייסדת הגמרא בביצה לגבי בישול ביום טוב. הגמרא במסכת ביצה בדף י' ז' עמוד א' מחדשת כולה גדולה. באמת אמרו, ממלאה אישה כל הקדרה בשר, אף על פי שאינה צריכה אלא לחתיכה אחת. ממלא נחתום חבית של מים, אף על פי שאינו צריך אלא לקיטון אחד. כלומר, יש היתר ביום טוב לרבות בשיעורים. אני זקוק לבשר לצורך הארוחה, אני זקוק לחלק קטן, 2-3 חתיכות, מותר לבשל סיר שלם. אני זקוק לכוס מים חמים לקפה, מותר לי להרתיח דוד שלם. מותר לרבות בשיעורי הבישול ביום טוב, אם אתה באמת זקוק לחלק קטן. בביאור ההיתר הזה מצאנו בראשונים שני טעמים. רש"י מסביר שאין בדבר הזה טרחה. היות שאני כבר טורח, שם את הסיר על האש וכולי, כמה שמתי בפנים זה כבר לא משנה. כי הטרחה היא טרחה אחת, כך מסביר רש"י, כל דבר שאין בו תוספת טרחה הוא מותר. הרשב"א לעומת זאת מסביר שתוספת התבשיל משבחת את האוכל. קערה עם שתי חתיכות בשר זה לא כמו קערה מלאה ודשנה בבשר, האוכל יצא יותר טעים. כך טוען הרשב"א ולכן הדבר הזה מותר. הר"ן על אותה סוגיה בביצה מסביר שההיתרים הללו מבוססים על העובדה שבישול ביום טוב מותר מעיקר הדין. כלומר מעיקר הדין מותר לבשל ביום טוב, וכאשר אני דן לגבי תוספת השיעורים ממילא לא דקדקו, ואם מדובר על טרחה אחת או אם מדובר על תוספת לטעם, הטעם יוצא יותר טעים, הרי שהדבר הזה מותר. באמת השולחן ערוך מביא להלכה את שני הטעמים. א', אם מדובר על טרחה אחת מותר, ולכן אפילו במים מותר לחמם כמות גדולה, וב' גם אם לא מדובר על טרחה אחת, אבל מדובר על בישול בסיר גדול שתשביח את טעם האוכל, הדבר הזה מותר. כמו שראינו מקודם, הרמב״ם בסוגיית הועיל למד שכדרך שהתירו לבשל, כדרך שבבישול לצורך חול אין איסור תורה, כך בבישול לצורך נוכרי אין איסור תורה. כלומר, דין בישול לחול כדין בישול לנוכרי. כך חידש הרמב״ם. לאור זאת יש מקום לומר אותו דבר גם בסוגיה שלנו. כלומר, כדרך ש... אם אני זקוק לחתיכה קטנה, מותר לבשל סיר שלם. כך, אם אני זקוק לחתיכה קטנה עבור יהודי, מותר לבשל סיר שלם עבור נוכרי. כלומר, מותר לרבות בשיעורים, אם הריבוי הזה נחוץ לצורך נוכרי. מסברה באמת כך ניתן היה לומר, אלא שהגמרא שם בביצה לכאורה אומרת בדיוק ההפך. הגמרא שם בביצה בדף כף א' כותבת, אמר רב חיסדא, בהמה חצייה של נוכרי וחצייה של ישראל, מותר לשוחטה ביום טוב. די אפשר לכזית בשר בלא שחיטה. אמנם לא אוכל לאכול את כל הבהמה, כי חציה של גוי, אבל סוף סוף אני לא יכול להגיע לבשר בלי שחיטה, ולכן מותר לשחוט כדי לאכול כזית בשר. ממשיכה הגמרא ואומרת, עיסה חציה של נוכרי וחציה של ישראל, אסור לאפותה ביום טוב, דה אפשר למפעל גבלישה. כלומר, אין יותר לאפות כיכר שלמה ביום טוב, עם חציה של גוי, אלא תחצה את הכיכר, את החצי של היהודי תופה, ואת החצי של הגוי תן לו, ושהוא יעשה עם זה מה שהוא רוצה. לכאורה, זו דוגמה מובהקת לריבוי בשיעורים. אם הותר לאפות עבור ישראל כיכר לחם קטנה, ממילא מותר להוסיף על השיעור, הוא כבר לאפות כיכר גדולה יותר. ואף על פי כן מפורש בגמרא בביצה שהדבר הזה אסור. על בסיס ההלכה הזאת מוסיפה הגמרא וגוזרת גזרה, וכך נאמר בהמשך הסוגיה, מזמנים את הנוכרי בשבת ואין מזמנים את הנוכרי ביום טוב, גזרה שמה ירבה בשבילו. כלומר, לא זו בלבד שאסור לבשל להדיה לצורך נוכרי, אלא אפילו להזמין נוכרי לסעודה ביום טוב אסור, מחשש שמא יבואו לבשל במיוחד עבורו. אז אם כן, לכאורה יש לנו כאן שתי הלכות קצת סותרות. מצד אחד ראינו, מותר לבשל קצת, מותר לבשל כמות גדולה של בשר, גם אם אני זקוק רק לקצת. מצד שני, אסור להוסיף לצורך נוכרי. עכשיו, שתי ההלכות הללו עומדות קצת בסתירה. באמת הראשונים נחלקו כיצד להסביר אותן. לדעת הרשב"א, הר"ן והראש, הסוגיה העיקרית להלכה היא סוגיה שמתירה להוסיף על התבשיל. מעיקר הדין, גם יהודי זקוק לכמות קטנה, מותר לו לבשל כמות גדולה שתהיה גם לצרכים אחרים, לצורך חול או לצורך נוכרי. כך עיקר ההלכה. אז מה אומרת הגמרא שאסור לזמן נוכרי גזרה שמא ירבה בשבילו? שם מדובר על חשש מעניין של אוכל שלא ראוי לישראל. למשל, אם מבשלים במיוחד עבור נוכרי. לא מבשלים קצת עבור ישראל והרבה עבור נוכרי, מבשלים סיר שלם רק עבור נוכרי. דוגמה אחת. או דוגמה אחרת, כאשר מבשלים מאכלות אסורות. מאכל אסור, אסור לישראל לאכול. אם אסור לישראל לאכול, אסור גם לבשל ביום טוב, זה לא אוכל נפש. אבל גוי רשאי לאכול את זה. אם כן, אסור לזמן נוכרי ביום טוב, גזרה שמה
תבוא ותבשל עבורו מאכלות אסורות, או גזירה שמא תבוא ותבשל עבורו בסיר נפרד. כך מסבירים הרן והרשבה והראש, ואם כך מדבריהם לכאורה יוצא, שכאשר החששות הללו אינם קיימים, למשל בנוכרי בבית ישראל, שפחה בבית ישראל, אין חשש שיבשלו עבורה איסו. כמו כן, לא מבשלים בסיר במיוחד עבורה, רק מוסיפים קצת לתוך הסיר, כדי שיהיה מספיק גם לה. במצב כזה, לכאורה לפי דעתם, באמת יהיה מקום להתיר. התוספות חלקו אבל על הגישה הזאת, ולדעת התוספות, אנחנו צריכים לקבל את הגזרה כפי שהיא, ואסור להוסיף תבשיל לצורך נוכרי. יתירו להוסיף בתבשיל לצורך יום חול, אסרו להוסיף בתבשיל לצורך נוכרי. מדברי הפוסקים אמנם נראה שהעיקר להלכה, כדעת רוב הראשונים, כדעת הרשבה והרן והראש, וגם הרמ"א בסימן תקוף י"ב באמת קובע שניתן להקל בזה לצורך עבדו ושפחתו, אם כאמור לא מבשל עבורם בסיר מיוחד, אלא מוסיף בסיר הכללי שמבשל בו בלאו הכי. כך מחדש, כך פוסק הרמ"א על פי אותה דעה בראשונים. אם כך, יוצא שלפנינו כולה נוספת. הרי כמו שאמרנו, גם אם מדובר על כמות גדולה של חיילים שאינם יהודים במחלקה, סוף סוף יש גם טבח. בטוח יש איזשהו חייל יהודי, לא יודע מה, טבח, שומר, איזשהו בעל תפקיד יהודי שנמצא כאן ביום טוב. ואם כן, אם אני צריך לבשל עבור הטבח או עבור השומר, ממילא מותר לי להוסיף גם כמות גדולה שתספיק גם לצורך נוכרים. בסדר? אז אם כן, הדרך נוספת להקל, הזכרנו מקודם את אותם ראשונים שנוכרי שמזונותיו עלינו, אפשר לבשל עבורו, והסברתי שאין לך מזונותיו עלינו יותר גדול מאשר חייל בצבא, לזה אפשר לצרף את העובדה שהם מבשלים עבור כמה חיילים יחד, ואז גם אם רובם גויים, הבישול הזה מותר ואין בו בעיה. על דרך זו יש להזכיר סוגיה נוספת שעוסקת גם היא בנושא הזה, והיא סוגיית עיסת הכלבים. בגמרא שם בביצה נאמר שמותר לאפות כמות גדולה של כקרות לחם עבור הרועים והכלבים ביחד. ראינו מקודם שאסור לבשל לצורך כלבים. אז למה מותר לאפות עבור הכלבים? אומרת הגמרא שאפשר לפייס אותם במזון אחר. כלומר, מותר לאפות גם עבור הכלבים, כי במקום צורך, מה יקרה? הרועים יאכלו את כל הלחם, ולכלבים יזרקו איזה עצם. היות שיש מזון אחר שאפשר לזרוק לכלבים, ממילא מותר גם לבשל עבורם. הרשב"א מסיק מכאן שהוא הדין לנוכרי. כלומר, אם אני מבשל סיר גדול ורוצה שחלקו יהיה גם לנוכרי, הדבר מותר אם יש מזון אחר. גם כאן הדבר הזה בצבא יכול להיות מאוד יועיל, הרי בכל מקום בצבא יש מנות קרב, יש אוכל קר, אוכל לא מבושל, ולכן רשאי הטבח היהודי לבשל כמות גדולה עבורו ועבור הנוכרים, מתוך הנחה שלו יצויר שיבואו יהודים, לא יצויר שיהיו יהודים שיאכלו את האוכל הזה, הרי שעבור הנוכרים אפשר למצוא מזון חליפי, ובדבר הזה אין בעיה. אז אם כן, הסוגיה של עיסת הכלבים מחדדת גם היא את הקולה הזאת של בישול משותף לצורך יהודים ולצורך נוכרים גם יחד. אמנם צריך להזכיר שפשטות הרמ"א למשל שהזכרנו מקודם בסימן תקוף י"ב ופשטות הדיון בראשונים שכל ההיתר הזה להוסיף עבור נוכרי כשמה כן היא להוסיף, להוסיף קצת. יש איזשהו עבד, איזושהי שפחה בבית, אז שמים עוד חתיכת עוף, עוד חתיכת בשר כדי שיהיה גם עבור הנוכרי. במקרה שלפנינו אנחנו מדברים על בישול של כמות גדולה מאוד רק עבור כאשר ברור שיש כאן רק חלק קטן שיוכל אותו ישראל. אלא שגם הדבר הזה בתנאים מסוימים מותר, יש סימן שלם בשולחן ערור, סימן תקוף ג' שמדבר על אותו פתרון, מדבר על אותו פטנט שהזכירה הגמרא במזכרת ביצה מקודם, גם אם אדם יש לו איזושהי חגיגה, איזושהי סעודה גדולה במוצאי יום טוב, מותר לו להערים בתנאים מסוימים ולבשל כמות גדולה ביום טוב, אם באמת חלק קטן מן האוכל יאכל ביום טוב וכל השאר יאכל במוצאי יום טוב, אם כן אפשר שכך הוא גם בנידון שלנו, גם אם יש לי טבח אחד ו-50 חיילים לא יהודים, הטבח אמנם אוכל מעט והם אוכלים את עיקר האוכל, אבל עדיין ההערמה הזאת מותרת. הדבר הזה מפורש בשו"ת רב פעלים של הרב בן איש חי, אורח חיים א', סימן למד א', הוא נשאל שאלה מעניינת, כיצד ינהג אדם שבעיצומו של יום טוב, הנה מגיע גוי, נוכרי, מפתיע אותו ומבקש לשתות כוס קפה. אותו נוכרי יודע שבשבת יהודים לא מכינים קפה, אבל ביום טוב הם מכינים קפה. אז אם כן אותו נוכרי מבקש לשתות קפה. אומר רבן איש חי ברב פעלים, כדי לא להעליב את אותו נוכרי, מה יעשה? ירתיח כוס מים, או ירתיח כמות גדולה של מים על האש, ייקח טיפה לעצמו או לאחד מבני ביתו וישתה, ובכל היתר יכין כוס קפה לנוכרי. הוא מסביר הבן איש חי, אף על גב די עיקר הכוונה שלהם בבישול הקפה, כדי להשקוט לגוי, שרי. ברור שזאת הערמה. ברור שעבור עצמך אתה לא זקוק כרגע למים חמים. כל מה שאתה מרתיח מים זה בשביל הגוי. אף על פי כן זה מותר, אומר הבן איש חי, כיוון דמאמת הישראלים בני הבית שותים גם כן ממנו באותה שעה, ממילא הדבר הזה מותר, ודע, כותב הבן איש חי, דאין להכניס נידון דידן בדין הערמה, דאחה בנידון דידן שני שהישראלים הם שותים באמת ביחד. כלומר, הבן איש חי מרגיש שיש כאן סוג של הערמה, ובכל זאת כותב, זו לא הערמה גמורה, סוף סוף תשבו לשתות קפה ביחד, היהודי והנוכרי, וממילא הדבר הזה מותר. אף אנו נאמר שאם הטבח היהודי מבשל עבור פלוגה של חיילים אינם יהודים, ברור שעיקר כוונתו זה לספק את מזונותיהם שלהם, אבל היות שהוא סועד יחד איתם, הדבר הזה מותר. בספר כף החיים ציטט את התשובה של הרב פעלים ופסק מותה, גם הרב מרדכי אליהו בספרו על המועדים מקבל את הדבר הזה. אמנם רב עובדיה יוסף בהליכות עולם על הבן איש חי נוטה לחלוק על הדבר הזה, טוען שזאת הערמה גלויה מדי, ולכן הוא מחמיר, אבל כמו שאמרתי, הבן איש חי מקל, הרב מרדכי אליהו מקל, וכף החיים מקל, ולכן ודאי אפשר לצרף גם את הדעה הזאת כסניף נוסף להקל. אלא שעד שאנחנו דנים בהערמה הזאת לבשל כמות גדולה כאשר קצת עבור יהודי והרוב עבור נוכרים, עלינו להתייחס לסוגיה מפורשת שמדברת על השאלה הזאת בדיוק. באותה גמרא במסכת ביצה אנחנו מוצאים כך. באו מיני מרב הונה. הנה בני בגה דרמו עליהו קמחא דבני חילה. בני בגה איזשהו מקום. דרמו עליהו קמחא דבני חילה. חיילי המלך, בני החיל, הם מטילים עליהם לספק, לספק להם שירותי קייטרינג. המלך חונה באיזשהו מקום, מכנה את הצבא באיזשהו מקום, ואומר, אתם בני העיר צריכים להסעיד את כל החיילים שלי, על חשבונכם. מהו לאפותה ביום טוב, שואלת הגמרא, האם במצב כזה מותר לאפות עבור אותם חיילים גויים ביום טוב? על פניו, ברור שאסור, זה בשביל לצורך נוכרי. מוצא את הגמרא פתרון, מוצא רבונה פתרון. אמר לו, רבונה חזנה, בואו נבדוק. איה ולי רפת לי נוקה ולא קפדי, כל חדה וחדה חזיה לי נוקה ושרי. כלומר, אם אנחנו נדרשים לאפות 100 כיכרות לחם עבור החיילים הגויים, אבל אם כיכר אחת ניקח וניתן פה לילד, הוא הריח ריח טוב של לחם, מבקש כיכר אחת, ניתן לילד, לא אכפת להם. בבקשה, בבקשה, אפיתם בשבילנו מקמח של המלך, לקחתם אחד בשבילכם לבריאות, הכל בסדר. אומר רב הונא, אם ככה, כל האפייה הזאת הפכה להיות מותרת. למה? כי כל כיכר וכיכר אפשר לתת אותה לתינוק. אז ברור לי שבשורה התחתונה היו כאן 99 כיכרות שתיתן לגויים ועוד אחד לילד יהודי. אבל היות שתיאורטית כל כיכר ראויה לילד יהודי, ממילא הדבר הזה מותר. איך ההלכה הזאת מתיישבת עם האיסור לבשל לצורך נוכרי? איך ההלכה הזאת מתיישבת עוד יותר עם הגזרה שלא לזמן נוכרי שמא ירבה בשבילו? מה זאת אומרת? אין לך להרבות בשבילו יותר גדול מזה והגמרה מתירה את זה? איך זה יעלה על הדעת? אז רוב הראשונים באמת טענו שההלכות עומדות בסתירה, הם טענו עוד יותר שעל פי הגרסה שלפנינו, הגמרא עצמה עומדת על הסתירה. הגמרא מביאה את הקול הזאת של רב הונא, שכל פת ופת ראויה לתינוק ולכן כולן מותרות, ועל זה אומרת הגמרא, ופליגה דרבי יהושע בן לוי, דאמר רבי יהושע בן לוי, מזמנים את הנוכרי בשבת והם מזמנים את הנוכרי ביום טוב. כלומר, שמעת יש כאן מחלוקת. רב הונא אמר, מותר להרבות לצורך נוכרי אם כיכר אחת נשארת אצל ישראל. רבי יהושע בן לוי אמר, אסור. אסור להרבות לנוכרי ולהשאיר חלק קטן לישראל, ולכן אין מזמנים את הנוכרי ביום טוב. אז אם כן, יש לנו כאן מחלוקת בין רב הונא לבין רבי יהושע בן לוי, ורשי ורבנו חנן באמת אומרים בפירוש שזו מחלוקת. רבנו חנן באמת מציין שההלכה כרבי יהושע בן לוי ולא כרב הונא, וכך באמת פוסק גם הריף והראש ורוב הראשונים שיש לפנינו מחלוקת בסוגיה. לעומת הדעה הרווחת הזאת, התוספות שם טוענים שאין סתירה בין שתי ההלכות. רבי יהושע בן לוי מדבר על מצב של בישול. בבישול באמת יש בעיה להוסיף לצורך נוכרי. המצב שמדובר שם, טוענים תוספות, דומה להיתר שראינו מקודם לשחוט בהמה. התוספות מסבירים שאותם בני חיל לא פראיירים. אותם בני חיל אומרים, תראו, אם תופו לנו ותיתנו לנו את כל מה שאנחנו צריכים, אין לי בעיה, תיקחו כיכר קטנה, תיתנו גם לתינוק. אבל רק אחרי שאנחנו קיבלנו. כלומר, אם נראה שאפיתם את כל 100 הכיכרות, בבקשה תיקחו אחד לגוי, סליחה, תיקחו אחד לילד יהודי. אבל אל תעשו דבר כזה שאתם קודם מופיעים לעצמכם ואז נותנים לנו. זה אנחנו לא מוכנים. אם כן, מסבירים התוספות, יוצא שבעצם אני לא אוכל לתת את הכיכר לילד עד שלא אופה את כל 100. ולכן זה מתיר את זה. אם אני רוצה לבשל עבור יהודי, תבשל קצת עבור יהודי, מה אתה מבשל סיר ענק בשביל גויים? זה אסור, אומר רבי יהושע בן לוי. אבל כאשר אתה רוצה להגיע לפת עבור הילד, לא תוכל להגיע לפת, אלא אם כן תופה את כל 100 הכיכרות האחרים, על זה אומרת הגמרא שזה מותר. אז אם כן החידוש של התוספות ואין סתירה. אז אם כן, הגישה הרווחת בראשונים, רש"י, רבנו חנן, אלעריף, הראש, כל אלה אומרים יש סתירה בין שתי ההלכות, והלכה כרבי יהושע בן לוי שאסור לרבות לצורך גוי. התוספות אומרים אין סתירה. פלונטר הגדול הוא סביב דעת הרמב״ם, משום שהרמב״ם פוסק את שתי ההלכות ומתעלם לחלוטין מן הסתירה. כותב הרמב״ם, אין אופין ומבשלים ביום טוב כדי להכיל גוי. בני החיל שנתנו קמח לישראל לעשות להם פת ביום טוב, אם כשנותנים פת לתינוק, אין מקפידים, מותר לאפות ביום טוב שכל פת ופת ראויה לתינוק. כלומר, מצד אחד פוסק הרמב״ם שאסור להרבות בתבשיל לצורך גויים, ומצד שני פוסק הרמב״ם שקמח של בני החיל מותר לאפות את כולו ביום טוב. למרבה ההפתעה, הרייבד שם לא משיג, אלא, כותב הרייבד, אמר אברהם, יפה אמר, אף אל פה שלא הסכים לדעת הרב זל. דעת הרב זל, כמובן דעת הריף. מהרייבד, הריף לא פסק אחר, הריף הבין שיש סתירה בסוגיה, ואסור לאפות הרבה כשרק חלק קטן לצורך יהודים. אבל הרמב״ם יפה אמר, כך כותב הרייבן, והמגיד מי ששם מאוד מאוד מרוצה מהערה הזאת של הרייבן, ושם ייסד את הביטוי, יש לרמב״ם בזה הודעת בעל הריב. בעל הריב, הרייבן, שתמיד משיג על הרמב״ם, הנה כאן דווקא משבח את הפסיקה של הרמב״ם. מה אם כן היסוד לדעת הרמב״ם? למה באמת לדעת הרמב״ם מצד אחד אסור להזמין גוי ולהרבות בשבילו בתבשיל, מצד שני מותר לבשל לצורך, מותר לאפות את כל הכיכרות, גם כשאתה נותן רק עיקר אחת לילד יהודי. אז מה באמת היסוד לדעת הרמב״ם? אז יש שהציעו להסביר את הרמב״ם כמו התוספות, שהרמב״ם מקבל את האוקימתה של התוספות שאין סתירה בין ההלכות. אבל במאירי יש הצעה מעניינת לבאר את הרמב״ם. כותב המאירי, וכל שכן במה שיש צד אונס, שאפילו לא היה שם תינוק, אם אינם כבדים ליטול לעצמו, גומר בדעתו לאכול כזית, ונמצאו השמועות מסכימות זו לזו. כלומר, אומר המאירי, אין כאן שום סתירה. מעיקר הדין, אסור לי לבשל סיר שלם לגויים כשיהודי אוכל חתיכה קטנה. זה עיקר הדין. אבל במקום שיש צד אונס ושאתה דחק, במצב כזה אפשר להשתמש בפטנט הזה. אפשר להשתמש בפתרון הזה. בסדר? ואמיר שם כותב בפירוש שזהו יסוד לדעת גדולי המחברים. כן? כך הוא מכנה את הרמב״ם בכל מקום. כלומר, מעיקר הדין אסור לבשל, להרבות לצורך נוכרי, אבל בשעת הדחק, במקום אונס, הדבר הזה מותר. באמת המשנה ברורה בסימן תף קוף י' ב' בסעיף קטן ו' כותב שנהגו להקל כדעת המאירי, ומזה תראה, במה שנוהגים רבים לשלוח ביום טוב דורון לנוכרי שרוצה לכבדו ומוסיפים בשבילו, שלא כדין הם עושים. כך מתחיל המשנה ברורה, אבל מוסיף ואומר, ויש מאחרונים שמקלים כשמבשל ביחד גם לצורך עצמו, ובמקום איבה או הפסד ממון, אפשר שיש לסמוך על זה. כלומר, כותב המשנה ברורה, מעיקר הדין אסור להרבות לצורך נוכרי, גם אם יהודי אוכל איזה חתיכה קטנה, אבל במקום הפסד ממון, במקום איבה, אפשר לסמוך על הדבר הזה. כמובן שאם אנחנו נקבע קטגורית שאסור לבשל לצורך נוכרים ביום טוב, שנוכרים בצהל ביום טוב אוכלים רק אוכל קר, ברור שגם זה מקום איבה, מקום הפסד, ולכן זהו שיקול נוסף לפנינו להקל. ולכן המסקנת הדברים. מעיקר הדין אסור לבשל לצורך נוכרי ביום טוב. אף על פי כן, מצאנו דעת שני ראשונים, הרעביה והרשבה, שמותר לבשל לנוכרי שמזונותיו עלינו, חייל צהל בוודאי מוגדר כמזונותיו עלינו, ולכן על פי דעתם היה מקום להקל בדבר הזה, ובעיקר שזהו דין דרבנן. כדי לא לסמוך רק על הדעות הללו, ההצעה הכי מומלצת זה שיהודי באמת יבשל גם עבורו. הרי סוף סוף הטבח או השומר או מישהו אחר צריך לאכול. אם מבשלים מלכתחילה עבור יהודי ומוסיפים עבור גוי, הדבר הזה מותר, וכך פסקו רוב הפוסקים, כמו שהזכרנו מקודם לגבי עבדו ושפחתו. כאשר יש מצב מובהק שבו מבשלים רק לצורך הנוכרים, אז אין ברירה אחרת אלא לסמוך על אותה דעה מקלה שאומרת הבישול הוא באמת בישול לצורך נוכרים, ואנחנו נכשיר את השרץ, נתיר את זה אם יהודי ייקח לעצמו חתיכה קטנה. הדבר הזה בוודאי אינו מומלץ ואינו רצוי לכתחילה, אף על פי כן בשעת הדחק במקום צורך אפשר להקל כדי למנוע איבה, כמו שראינו במשנה ברורה וכמו שפוסק המאירי, ועל כן כך אנחנו גם מורנו הלכה למעשה, שמותר לטבח לבשל גם עבור נוכרים, לכתחילה השתדל אמיתית לבשל גם עבור עצמו, כי גם הוא צריך לאכול, אבל בשעת הדחק, במקום שאין ברירה אחרת, יבשל יהודית עבורם, גם אם הוא רק תואם חלק קטן, גם אם הוא לוקח רק חלק קטן, היות שמזונותיהם עלינו, והיות שצהל מחויב להסביע את כלל חייליו.